נתחיל ככה. בזמן שבית המקדש היה קיים, אז ברור שהעניין של התפילה היה דבר מרכזי. זה היה מצב שבו היו שכינה הייתה גלויה, האדם היה נפגש כאילו עם המלך עצמו. וזה היה בזמן שבית המקדש היה קיים, הייתה נבואה, והשכינה הייתה שורה. ומאז שנחרב בית המקדש, המציאות השתנתה. מופיע בגמרא בברכות בדף למד ב', אמר בי לזר, מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה. נאמר גם כי יזעק ועשביה, סתם תפילתי פעך. אמר בי לזר, מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. זאת אומרת, רבי אלעזר פה בברכות אומר שכרגע המצב הוא לא פשוט בכלל, יש חומת ברזל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כביכול ננעלו שערי תפילה. אז מה אנחנו עושים? בשביל מה אנחנו מתפללים אם כך? אז הגמרא, המדרש בדברים רבה, הבאתי לכם אותו בדף המקורות, מביא לנו שתי פתרונות איך בכל זאת לפרוץ את חומת הברזל הזאת, איך יש לנו אפשרות כן להגיע עם התפילה שלנו למעלה. הרי זה בעצם העניין, העניין הוא לפגוש את המלך, להיפגש איתו, לדבר איתו וכולי, לשוחח איתו. ואם יש חומת ברזל, אז אנחנו מדברים לקיר בעצם. אז פתרון אחד, כן, מופיע שם רבנן. רבנן אומר ששערי תפילה לעולם לא נלעלים. אז בפירוש הוא חולק על רבי אלעזר, אבל הוא גם מסביר איך זה. כן, הוא אומר, ואני תפילתי, דורש שם המדרש, דוד, בשביל שהיחידי, אמר את רצון. אבל תפילתן של ציבור אינה חוזרת לעולם ריקם, וכאשם אלוקינו בכל קורנו אליו. בכל קורנו אליו זה על ידי ציבור. זאת אומרת, כשאדם מתפלל בתפילת ציבור, זה פתרון לכך שנבקעת חומת הברזל. זה אפשרות אחת, שהיא תפילת הציבור. גם מהגמרא בסוטה זה עולה, כתוב שם שיחיד שמתפלל, הגמרא בסוטה בדף למד ג' אומרת שיחיד שהוא מתפלל, הוא בעצם מבקש משליחים ממלאכי השרת שיעבירו את התפילה שלו. אבל ציבור, הם שואלים את הצרכים שלהם לפני הבורא, הם לא צריכים שליחים, מתווכים. זה עולה גם בראשונים החילוק הזה, הראש והריף שם בברכות, בברכות מעלים את הנקודה הזאת. החתם סופר ממש מגדיר את זה בצורה יפה, אני חושב שגם אותו הבאנו בדף המקורות. נצטט חלק ממנו. כי הגמרא מחלקת שם בין אם לדבר בלשון ארמית או לא. בלשון ארמית המלאכים לא מבינים, ולכן הם לא יכולים להעלות את התפילה כשזה ביחיד שאתה נזקק למלאכים שיעבירו לך את התפילה. אז אסור לך לדבר בארמית, אתה חייב בעברית. בציבור אנחנו כן אומרים בארמית. איפה אנחנו רואים את זה? בסליחות נגיד, שאם אין מניין אז את הקטעים בארמית אנחנו לא אומרים, רק בציבור אנחנו אומרים את זה. כן, למה? שוב, בגלל הנקודה הזאת, שכשאדם הוא יחיד, אז הוא זקוק לשליחים שיעבירו את התפילה שלו, והמלאכי השרת אינם בקיאים בלשון ארמית. לעומת זאת, כשאדם מתפלל בציבור, הוא מתפלל לפני הבורא, הוא לא זקוק לשליח, והקדוש ברוך הוא שומע בכל לשון. כן, זה מה שהוא אומר שם, שהמדבר עם המלך עצמו, הוא שומע דברי כל עם ולשון. אבל השולח על ידי מליץ, אז המליץ לא מבין, אלא אם כן, או מבין, זה דווקא אם הדיבור הוא דיבור בלשון טובה, בלשון מתוחצחת, שהיא לא לשון ארמית, כמובן, אלא לשון הקודש. בסדר, אז גם פה עולה בפירוש שכל הסיפור הזה של מחיצת הברזל זה כאשר אנחנו מתפללים ביחיד. וכשאנחנו מתפללים בציבור, אנחנו עומדים מול השם. שם אין מחיצת ברזל. זה דבר ראשון שחשוב להדגיש בהקשר של תפילה בציבור. מצד החסימה, ואנחנו נראה, בעזרת השם עוד מעט בהמשך, שחלק מהעניין של החובה של התפילה בציבור היא בגלל שיש בינינו לקדוש ברוך הוא חומת ברזל, והדרך היחידה לפרוץ את זה היא על ידי ציבור. אדם שמתפלל ביחיד יכול להיות שתפילתו איננה תפילה. זה לא שזה מעלה להתפלל בציבור, זה חלק אינטגרלי מן התפילה. אז מיד נתעסק עם זה. דרך אחרת שמופיעה גם כן בגמרא בברכות בדף ו' היא בבית הכנסת, תפילה בבית הכנסת. אלה שני המרכיבים שאנחנו רוצים לעסוק בהם היום, תפילה במניין ותפילה בבית הכנסת. ותפילה בבית הכנסת אומר שם אבא בנימין, אין תפילה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת. למה? כי הקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת. כן, אז שוב, אם הקדוש ברוך הוא נמצא בבית הכנסת, מה המשמעות של זה וכו', אז יש הרבה מה לעיין בכך, המהר"ל מדבר על זה גם בנתיבות עולם וכו', אבל, לענייננו, מה שאנחנו רואים זה שכמעט שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת, אז שאדם בא להתפלל בבית הכנסת, הוא בעצם נפגש עם השכינה בלא אותה חומת ברזל. אז אם כן, יש לנו שתי דרכים, תפילה בציבור ותפילה בבית הכנסת. לגבי שניהם נדבר במהלך הזמן הקרוב. מה? לגבי הציבור, אז אמרנו זה דברים רבה, מה שהבאנו את המדרש. לגבי בית הכנסת זה בברכות דף ו. בסדר, עכשיו לגבי תפילה וציבור. אז עכשיו, השאלה אם תפילה וציבור זה איזשהו אקסטרה. זה, תראה, יש שעה, ודאי, חובה דאורייתא, למדתם את זה. זה תפילה, שלוש תפילות ביום וכדומה. דאורייתא דרבנן, מחלוקת הרמב"ן וכדומה. זה העיקר. תפילה במניין זה משהו נוסף. כן, אבל ודאי שזה לא איזה מעלה, זה איזשהו דבר טוב יותר וכדומה, אבל זה לא דבר שמעכב, זה לא חובה. כך יש שנוטים לומר, כן? אז בוא נראה. אז הגמרא בברכות בדף זין עמוד ב', אומרת שהקדוש ברוך הוא לא מואס תפילת רבים. כן, מלבד הדברים רבה שאמרתי קודם, אז גם הגמרא בברכות בדף זין אומרת שאין אל כביר לא ימאס תפילת רבים, ובאמת פוסקים את זה כדבר ש... שהוא מתקבל, שכן השולחן אור בסימן צדיק, כותב שתפילת הציבור זה דבר שהוא פותח, משתדל אדם להתפלל בבית הכנסת עם הציבור, ועוד יותר הוא מוסיף שגם שעה שהציבור מתפללים היא גם כן זמן כזה שהוא נחשב עת רצון, שהקדוש ברוך הוא לא מואס את תפילת הרבים, ומוסיף הרמה לא רק שזה כך, אלא אם יש בני אדם שדרים ביישובים שאין להם מניין, כן? מכל מקום התפללו שחרית וערבית בזמן שהציבור מתפללים. כן, זאת אומרת שאנחנו רואים פה איזשהו חיפוש, ניסיון, כן, לנסות להתאים את עצמנו לזמן שבו הציבור מתפללים, כי זה עת רצון. יותר מכך, יש לנו גם הלכות לגבי כנסות, הרמה בסימן נ"א, כותב על פי תשובת הריבש ש... אני אקרא לכם, סימן עוני סעיף כפי, הוא כותב כפבית, סליחה, הוא כותב, מקום שאין מניין תמיד בבית הכנסת, קופין זה עד זה בכנסות שעבור תמיד מניין בבית הכנסת שלא יתבטל התמיד. זאת אומרת, אפשר לקפות בכנס אנשים שנמצאים, נגיד יש מניין מצומצם ואדם לא מגיע ובגללו מתבטל המניין, אפשר לתת לו כנס על זה, מותר לקנוס אותו בכסף כדי שהוא יבוא להשלים מניין, כי זה לא איזושהי מעלה לכאורה, אלא זה ממש חובה שמחייבים לעשות. זה ברמה בסימן נ"א סעיף כ"ב. אז אם כן, איך נגדיר את החובה? אז כאן יש מחלוקת בין האחרונים, איך בדיוק להגדיר, כאשר בעצם כל השיטות נמצאות לגבי חובת מניין. קודם כל אנחנו רואים שזה לא בדיוק רק מעלה, יש בזה חובה, אבל חובה מאיזה תוקף? זה השאלה. אז יש אומרים שזה ממש דאורייתא. כן, לדעות שאומרות כמובן שתפילה היא דאורייתא. זה הרמב״ם וכדומה. אז פה הם אומרים שזה גם כן דאורייתא. למה זה דאורייתא? מי אומר את זה? אז בהקשר הזה יש אפשרות לצטט פה את האיגרות משה. אני חושב שהבאתי אותו בדף המקורות. וההסבר שלו הוא כזה. אם כרגע נפסקת חומת ברזל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז ממילא, אדם שלא מתפלל במניין, הוא תקוע עם חומת ברזל. אז על מה אתה מתפלל? תפילה שלך לא מתקבלת. אם התפילה שלך לא מתקבלת, אז בעצם אתה מתפלל תפילה, אתה לא מקיים את מצוות תפילה. הדרך היחידה שבה התפילה שלך תתקבל, היא תהיה על ידי תפילת הציבור. ממילא, תפילה ולא מניין, זה כאילו ביטול של התפילה מראשיתה. ולכן יש לזה את החיוב דאורייתא, ככה הוא מסביר. הוא כותב את זה בכמה מקומות. בואו נראה פה באור החיים ב' כ"ז, ד' ס"ח. כן, והלשון שלו היא, זה עצמו עושה את החיוב. זה שבציבור התפילה מתקבלת, זה עצמו עושה את החיוב, שאם לא הייתה אפשריות לתפילתו של האדם להתקבל, אפשר שלא הייתה תפילה כלל. תפילה שלא מתקבלת, זה כאילו לא תפילה. אז נכון, כי אם כל התפילה זה מפגש עם המלך, אם בסופו של דבר אני בא ומנסה, והמלך לא פותח את הדלת, אז בסדר, אז כאילו, זה לא, זה ישר כוח, אבל לא עשית שום דבר. אז לכן, הוא סובר שזה דאורייתא. יש כאלה שאומרים שזה רק מדרבנן. כך סבור ברשבש וברוך השולחן. הם טוענים שוודאי חיוב דאורייתא הוא עצם התפילה, עצם המילים, גם בתור יחיד. הטענה הזאת של כל מה שאמרנו בהתחלה זה טוב ויפה, זה מדרש וכדומה, אי אפשר להפוך את זה להיות כאילו זה שהקדוש ברוך הוא לא שומע ליחידים. הוא שומע גם ליחידים בימינו, רק שציבור, בזה הוא לא מואס אף פעם. יחידים, זה תלוי במעלה וכדומה, לכן עדיין אי אפשר להגדיר את זה כדאורייתא. עכשיו בתוך זה יש כאלה שמגדירים את זה מידת חסידות ואחרים. כך או כך אנחנו בעצם רואים מי זה שסובר מידת חסידות. אז יש פה יד אליהו מלובלין, יש כל אחד, זה לא כל כך משנה מי אומר מה, אבל מה שאנחנו רואים זה שבעצם יש איזשהו מדרב, אבל יש מי שסובר שזה דאורייתא, ולכן פה בהקשר הזה ראוי לשים לב לעניין הזה. עכשיו מה זה אומר? מה זה אומר לגבינו? תפילה מהמניין. יש הרבה מאוד מצבים שבהם אנחנו, לא יודע, נוסעים בדרך או משהו כזה, יוצאים לטיול, ומה לעשות, אנחנו באמצע איזשהו מסלול ברמת הגולן או משהו כזה, או נוסעים לקניון ואנחנו רחוקים כרגע מבית כנסת. האם באמת חובה עלינו לקצר את השהות שלנו, את הבילוי שלנו, את כל דבר שאנחנו זקוקים, ולעשות שמיניות באוויר כדי להגיע למניין או לא? כן, זו שאלה. שאלה חשובה שצריך לתת עליה את הדעת. במיוחד לבני נוער שהם באמת הרבה פעמים מטיילים וכדומה, יוצאים, וגם משפחות. כמובן, אם נאמר שזה רק איזושהי מידת חסידות, או זה משהו שהוא לא מצווה כל כך, יש גם לשון כזאת בחלק מהשוטים. אז אני אומר, בסדר, אני אתפלל, זה לא שאני לא אתפלל, אני אתפלל ביחיד. אבל אם אני מבין שהתוקף שלו הוא דאורייתא, אז ודאי שאנחנו נצטרך הרבה יותר להקפיד על כך, ודאי שנצטרך לשים לב לכך, כמו שאתה לא, לא יודע מה, ארבעת המינים, שזה מצווה מהתורה, ואתה עכשיו נוסע, אתה לוקח איתך את ארבעת המינים, ואתה לוקח איתך את התפילין, למרות שזה יכול לגרום לך כל מיני אילוצים וחוסר נעימות וחוסר נוחות, אתה יודע, זה מצווה דאורייתא, שאתה לא מוותר עליה. אז אם אני מבין שתפילה במניין היא דאורייתא, אז אנחנו ודאי נקפיד על זה יותר. אבל לגבי זה יש לנו גמרא ארוכה, גמרא בפסחים, בדף מ"ו, כותבת שלגבל ולתפילה ולנטילת ידיים, לענייננו מה שחשוב זה שזה לתפילה. הגמרא אומרת, מביאה פעם אחת כותבת שצריך להשתדל ארבע מילים, פעם אחרת מיל אחד, ואז היא מחלקת בין אם זה לפניו או לאחריו. מה הכוונה? מה שהיא מסביר שם אדם שהולך ומגיע ללון באיזשהו מקום, והוא מגלה שהמקום שהוא נמצא בו אין בו תפילה, אין בו בית כנסת, אבל הוא יודע שבעיירה יותר סמוכה יש מניין. האם הוא יכול להישאר, טוב, יאללה, החלטתי לנול פה, אז אני אלון פה, שהוא נדרש להתאמץ וללכת עוד ארבעה מילין קדימה, שזה אומר רחק של 72 דקות, כדי ללון במקום ההוא ולהגיע למקום עם המניין, נגיד לשחרית של מחר בבוקר, או לחילופין לערבית של אותו הערב. אז הגמרא אומרת ככה, אם אתה צריך לחזור ברוורס, לתרוח ולחזור ברוורס, אז רק מיל אחד. אם אתה צריך להתקדם קדימה, וזה ממילא בדרך שלך, וזה לא נוח לך כל כך, אז תיקח ארבעה מילים. זה מה שאומרת שם הגמרא. מכאן להביאו את זה הרבה פוסקים. גם הטור, שולחן ערוך, פוסקים את זה להלכה, בסימן צדיק, בסעיף ט"ז. פוסקים שבמקום שאדם הולך בדרך ובא ללון וכדומה, אז לאחוריו צריך ללכת מיל, לפניו צריך ללכת דלת מילים. דיברנו על זה שמיל זה בערך גודל, סדר גודל של קילומטר. ויש כאלה שמחלקים את זה לא לפי אורך המרחק, אלא לפי הזמן, שזה 18 דקות, שזה בעצם, אם אנחנו בעצם אומרים שאני צריך להשקיע 18 דקות, אז מדובר על 18 דקות הלוך, 18 דקות חזור, זה בערך למעלה מחצי שעה, זה בערך הזמן שאני צריך להשקיע. כשהמשנה ברורה מדמה, אדם שנמצא בבית, וכרגע נגיד המניין בבית כנסת שלידו נגמר, אבל הוא יודע לא יודע, ביישוב בתיין או איפה שזה לא יהיה, יש שם מניין, אם הוא צריך לטרוח ולהגיע לשם, הוא יגיד יאללה, אין מה לעשות, ואני רוצה עכשיו לעשות את מה שאני רוצה, ואין לי כוח לטרוח. עד כמה אני צריך לטרוח? עד לשכונה החדשה, עד בתיין, עד אפרת, עד לאן אני צריך לטרוח, כן? פה יש יחסית שטיבל, אבל אם נגיד אנשים גרים באפרת, האם הם צריכים לבוא במיוחד לאלון שבות בשביל מניין? אז בפשטות, אם זה פחות מ-18 דקות, אז כן, הם צריכים לעשות את זה. זה חלק ממה שנאמר פה ונפסק בשולחן ערוך. במקרה הזה, לכאורה מדובר באופן של הליכה, אבל אם יש דרך לעשות את זה בצורה אחרת, אז יש כאלה שמחשבים את זה לפי הוצאה כספית, כאילו חצי שעה, כמה זה, מנסים לחשב את זה לפי, אני יודע, שכר זמן, שכר עבודה, שכר זה, קיצור, זה בעיה, כן? כי שם מדובר תכלס בהליכה, אולי זה הליכה על חמור, אולי זה הליכה רגילה. אבל זה בעצם האמירה, או לפי מרחק, או לפי זמן, או לפי כסף. זה כאלה שנוטים לפרש את זה לפי זה. אני שוב אומר שמעבר לגמרא הזאת, זה גם באמת תלוי עד כמה אנחנו רואים את זה כדאורייתא דרבנן. בפועל, מה עושים נגיד בטיולים? טיולים זה לא כאילו קצת חוסר נוחות. זה לפעמים יכול, אני צריך יהיה לוותר על משהו. נגיד אני באמצע משהו, ואני, אם אני, או שעכשיו אני ממשיך את הטיול, אז אני אומר, די, אני חוזר אחורה, חוזר לרכב ונוסע, למצוא את המקום שבו יש מניין, אבל זה, אני לא אספיק, נגיד, לעשות עוד איזה תצפית, או עוד איזה טבילה במים, או עוד משהו. האם גם בזה דיברה הגמרא? כי לכאורה הגמרא מדברת במצב שבו אני, זה קצת חוסר נוחות, אבל זה לא שאני מפסיד משהו. כאילו בסופו של דבר אני אשן באותו לילה, רק אני אשן עוד כמה דקות. אני לא אשן, פה אני לכאורה צריך לוותר על משהו. האם דורשים ממני לוותר על משהו? מצד שני יש כאלה שאומרים הפוך, הם אומרים שמה זה בדיעבד, נתקעת. אז אומרים לך, טוב, במצב שנתקעת, אז אתה יכול, אתה צריך להשקיע מיל וכדומה. במקום שבו אתה מתכנן מראש, אז ודאי שאתה צריך לתכנן עם זה שתהיה לך את האפשרות ואת היחידים צריך להתפלל. אם אתה נוסע לחוץ לארץ, מקום שאין שם עניין, האם זה בכלל לגיטימי לנסוע לטיול כזה, או שאתה יכול להגיד, לא, אין דבר כזה. או אתה הולך לגור, או אתה גר פה ביישובים, נגיד בבקעת, בליד ים המלח. יש שם מקומות שאין מניין בכל יום. האם מותר לי לבחור מקום מגורים שאין בו מניין? זה שאלות מאוד חשובות, כן? זה יכול להיות עניין של כל יום היום. יש לך אפשרות לבחור, למה שאתה בחרת מקום שאין בו מניין? אז יש פה את עניין יישוב ארץ ישראל וכדומה. אז כאן ראיתי שיש פוסקים שאומרים, הפוסקים בדרך כלל אומרים לגבי צורכי בריאות או פרנסה שאפשר לוותר על הסיפור הזה של התפילה במניין, אם יש צורך כמובן וכדומה. לגבי טיולים, רוב הפוסקים אומרים שזה לא פשוט, זאת אומרת שזה לא כל כך קל לפספס, במיוחד לאור מה שאמרנו אם זה דאורייתא. ראיתי שהרב סתיו ציטט כל מיני מקומות בספר שלו על תרבות הפנאי. ציטט כל מיני מקומות שרוב הציטוטים שם הם כמובן לא בוא נאמר יותר רמיזות, שלא ברור שבכלל הם התכוונו למה שאפשר לדייק מהם, זה איזשהו דיוק כזה שמהם הוא רוצה להסיק שזה מותר. אני חושב שבאופן עקרוני מה שהאמירה שם היא שאם פנאי זה צורך קיומי וכדומה, אז אפשר גם עבורו, כאילו אם פה מדובר על זה שאתה סך הכל צריך להשקיע 18 דקות, ואם אתה משקיע יותר מ-18 דקות אתה כבר פטור מתפילה במניין, אז צורך של תפילה, צורך של טיול או צורך של איזשהו בילוי שהוא תורם לנפש וכדומה בימינו, אז יכול להיות שגם עליו אנחנו נפתור בן אדם מלחפש מניין. אז בקיצור, תשובה סופית בעניין הזה אין לי, זאת אומרת יש כאן צדדים לכאן ולכאן, זה יותר תלוי בתחושת האדם. אני חושב שזה עלול לפרוץ יותר מדי את כל המנגנון הזה של התפילה, וזה יכול לגרום קצת זילות, אבל אם האדם יודע, טוב, יאללה, אני חושב 18 דקות, זה לוקח יותר מ-18 דקות, אז אני פטור. אז זה כבר יותר מדי מפחית את הערך של תפילה במניין, ולכן אני חושב ששווה להשקיע בזה מחשבה, וכן לאפשר את זה. המצב שבו זה בלתי אפשרי לעשות את אותו טיול, או מה שזה לא יהיה בילוי, בלי להתפלל, אז יכול להיות שיש מקום יותר להקל בזה.
אבל מנחה וערבית זה בעצם לערבית?
כן, ערבית זה תפילת רשות, אז זה יותר קל. תפילת מנחה מדברים, זה בעיקר הבעיה ברוב המקרים, כי זה חלק מהעניין של תפילת מנחה. למה נקרא תפילת מנחה, תפילת מנחה?
קורבן?
מה קורבן? מה אתה אומר? ערבית זה מלשון ערב, שחרית זה מלשון שחר. מה הקשר? נו, מנחה זה תמיד, זה היה קורבן? כבש, היו מקריבים עולה בזמן בין הארבעים. מה הקשר למילה מנחה? מלשון מתנה. אבל למה זו דווקא מתנה והשאר לא? כאילו למה שחרית היא לא מתנה? למה דווקא תפילת מנחה היא? אז שאלה מעניינת. בפסוקים הופיע תיקון תפילתי כתות לפניך, מסת כפיים מנחת ערב. כאילו מנחה זה אולי קיצור של מנחת ערב. אבל בעצם לא הקריבו מנחה, הקריבו כבש, לא חיטים, לא סולת. אז זה אולי קיצור, יש אומרים מנחה מלשון מנוחה, שזה זמן שכאילו הפסקה, זה מפסיק כאילו, אדם פעיל, וכל הקטע של תפילת מנחה זה לקטוע לך את היום, זה להגיד אתה עוצר כרגע ואתה מתפלל. אז יש כאלה, אתם יודעים, שזה בכוונה מתפעמים מלכה גדולה, כאילו ככה זה מנקה אותי, זה מוציא לי את זה מהראש. הרפיית מלכה היא דבר מעיק, ולא בכדי, היא תקועה פשוט באמצע, היא תוקעת אותך הרבה, כי היא לא מאפשרת לך יותר מדי. ככה ערבית אתה יכול להתפלל ב-11 בלילה, שחרית אתה מתפלל בבוקר, וזהו, תפיית מלכה היא תקועה, אז כאילו אני עושים 12, מתי שהם יכולים להתפלל מלכה, ואז הם כאילו חופשיים. וחלק מהעניין שלה זה באמת שהיא כאילו גורמת לבן אדם לעצור. אז ברגע שאנחנו מתירים את הרסן הזה, אז יש בזה איזשהו פעילות נגד מה שאולי חזל רצו בהקשר הזה של השלושה זמנים. עוד איזה שהם פטורים שמופיעים ביחס לתפילה במניין, אז מופיע לנו קצת בגמרא. הגמרא בברכות דף זין מדברת על מצב שבו אדם תשוש, חולה או משהו כזה, תש כוחו, כך כתוב שם. רב יצחק שואל את רב נחמן, למה לא באת לתפילה לבית הכנסת? אז הוא אומר, לא יכולתי. מה זה אומר לא יכולתי? אז רשי אומר שתש כוחו, כן, חולה וכולי, חולשה. אז השולחן אור באמת פוסק שאם הוא אנוס ולא יכול, אז הוא אנוס, כאילו חולה, אז הוא יכול להישאר בבית, הוא לא צריך לגרור את עצמו לתפילה. וגם אונס ממון, גם אונס של פרנסה יכול להיחשב. אם אדם מפסיד מזה כסף, נגיד יש לו פגישה חשובה וכדומה, או לא יודע, הוא צריך לתת הרצאה, הוא מקבל עליה כסף, לא יודע מה, אז מצב שבו הוא מפסיד כסף על זה, אז הוא יכול להיפטר מתפילה במניין. אבל המשנה ברורה שמחלק בין אם זה כן, מדברים על סימן צדיק סעיף ת, אם זה הפסד כספי או שזה רק מניעת רווח. מניעת רווח הוא לא מתיר להתפלל ביחיד בדבר הזה. עוד יותר שמופיע,
מה אתה יודע, יש לך הרצאה שאתה מקבל לה כסף
שנשאר במניעת
רווח או שכספי?
שאלה טובה, איך להגדיר את זה, כאילו אולי מצב שבו אני כאילו יקרה לי נזק, יכול להיות שזה כאילו המשכורת הבסיסית לעומת דברים שהם אקסטרות, אפשר להגדיר את זה בהקשר הזה. עוד דבר שיש לנו זה לגבי אדם שתורתו אומנותו, האם זה קיים או לא. תמיד הרבנו אינם מביאים את זה, יש כאלה שחולקים ואומרים אין דבר כזה בימינו. היום גם תלמידי חכמים מתפללים, אין מצב שבו אדם לומד כל הזמן תורה וכאילו אפילו זה לא עושה. ולכן באמת השולחן ערוך בסעיף י"ח, מה שהוא מביא לגבי הפטור הזה, כן, הרמה, השולחן ערוך לא מביא את זה בכלל. הרמה אומר שיש אומרים שאפילו בלא עשרה עדיף להתפלל בבית המדרש מישהו תורתו אומנותו, אבל לא ירגיל לעשות כן, שלא ילמדו מזה עמי הארץ וכו'. בסדר, אז כאילו גם הוא מסייג מאוד את הפטור הזה, וגם למעשה לא נוהגים ככה. בסדר. יש אומרים שאדם שמלמד את הרבים, אז כאילו אם הוא צריך להעביר שיעור וכתוצאה מזה, לא יודע, הוא נוסע או משהו כזה, אז הוא לא צריך לבטל את תלמוד הרבים בשביל תלמוד. זה לפעמים אתם יכולים לראות, לפעמים אדם בא להרצאה בישיבה לשיעור או משהו כזה, ומה לעשות? הוא פספס מנחה, עכשיו מה הוא יעשה? אז מתירים לו לא להתפלל במניין לצורך התלמוד תורה של רבים. בסדר? זהו, אז זה לגבי זה מעלה או חובה. ראינו פה את הדברים הנוספים והפטורים, דיברנו גם עליהם בכל ההקשר הזה של הפסד ממון, אדם שתורתו אמנותו וכולי. טוב, עכשיו בשארית הזמן נדבר גם על מה זה אומר להתפלל במניין. כן, איך מצטרפים למניין? אז יש שלושה קריטריונים, הבאתי אותם גם כן בדף המקורות, שמגדירים לנו מניין. כן, אנחנו מדברים על האדם, המקום והכוונה שלו, הוא אמר ככה. קודם כל, איזה אנשים יכולים להצטרף לנו לבניין? אז בגמרא בברכות, בדף כ"א עמוד א', כתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל, שאין דבר שבקדושה פחות מעשרה. זאת אומרת, עשרה בני אדם מכילים קדושה. תבין, זה דבר מדהים, כן? שעשרה בני אדם מישראל, כמובן, יכולים להשרות שכינה. משרים שכינה באיזשהו מקום, כן? זו חשיבות מאוד גדולה, שאם במקום לא הייתה שכינה, עכשיו על ידי זה שיש פה עשרה, אז הם משרים שכינה. גם אם הם לומדים תורה, וגם אם הם מתפללים וכו'. אבל לא כל אחד מישראל יכול להשרות שכינה, או על ידו תשרה שכינה אם הוא אחד מתוך עשרה, אלא הוא צריך להיות בכמה קריטריונים. אז קודם כל קטן איננו מצטרף לעשרה, כי אין בו קדושה, ככה מפרש המשנה ברורה, בסימן נ"א, סעיף א', ככה הוא כותב לגבי קטן, שרק בגיל בר מצווה הוא מצטרף. גם צריך להביא שתי שערות וכולי, אנחנו סומכים על איזשהו חזקה, רוב שהוא מסתום מביא, ולא בודקים את זה בכל אופן. זה לגבי קטן. עוד יש סייגים במקרה של שוטה. אדם שהוא שוטה הוא גם כן לא מביא. אדם שהוא חירש אילם הוא נחשב שוטה. לגבי כל הפיגורים למיניהם, לא יודע בדיוק מה הגדרות, איזה נכנסים לכלל שוטה ואיזה לא. בדרך כלל אנשים שהם, לא יודע, תסמון אדם וכדומה, לא נראה לי שהם מוגדרים שוטים, אבל יכול להיות מצבים שבהם אדם הוא חולה נפש או משהו כזה, לא ניתן להשים אותו. בסדר, זה פחות חשוב לענייננו. דבר שלישי זה אדם שהוא חוטא. אדם שהוא חוטא, גם כן, אם זה חטא חמור, מה זה חטא חמור? כגון אדם שהוא עוקר אחד מיסודות היהדות, מחלל שבת בפרסיה, עובד עבודה זרה או משהו כזה, אז יש דעות בפרי מגדים, כתב שאדם שעובר עבירה להכעיס, מחלל שבת בפרסיה או עבודה זרה וכדומה, אז הוא כגוי לכל דבריו. פוסק את זה המשנה ברורה בסימן עוני, ש... או עבירה להכעיס או מחלל שבת בפרסיה. יש אומרים גם הקראים שלא מכירים בתורה שבעל פה וכדומה. שוב, זה המשנה ברורה כותב. יש היום פוסקים, לגבי כל העניין הזה דיברנו על זה שנה שעברה ביחס לקשרות, שנהיה נסך וכדומה, דיברנו על זה, הרב עובדיה מביא דברים וכדומה, שההגדרות האלה של גויים ביחס לאנשים כאלה הן לא פשוטות, כיוון שהם כן שומרים מסורת באיזשהו מידה, הם כן מכירים בבורא העולם, הם כן עושים כל מיני דברים מסורתיים אלו ואחרים, יש להם איזו זהות ישראלית ועוד כהנה וכהנה. יש כל מיני הגדרות בהקשר הזה, ולכן טוענים שכן אפשר לצרף, זה נפקא מינה בצבא או בכל מיני מקומות שבהם עניין מאוד מצומצם, ואתה מביא איזה מישהו שבכלל לא מכיר שום דבר, הוא כופר גדול, כופר ברמה הזאת שלא מעניין אותו שום דבר, ואולי אפילו מאוד כזה, אתם יודעים, מתנכר ליהדות, האם זה שייך להשלים איתו מניין? זה לא פשוט. זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט, אם הוא לא מכיר בכלל בכל הסיפור הזה, לריבונו של עולם, במשהו, אז זה לא פשוט להכניס אותו בכל אופן להרבה מן הפוסקים. כי עדיף להתפעל ביחיד להשלים עניין ואולי יברך ברכות לבטלה. בסדר, זה לגבי זהות האדם, אז דיברנו על קטן, על שוטה ועל עברן. עכשיו לגבי המקום, איפה צריכים לעמוד? יש בהרבה מאוד מקומות שהבית כנסת הוא כזה קטנצ'יק ואני יודע כמו פה, כל מיני שטיבלים ואנשים עומדים בחוץ, במבואה, בדלת, בזה, זה בסדר או זה לא בסדר, צריך לעמוד דווקא בפנים, כן? אז במקרה הזה יש לנו גמרא בפסחים בדף פ' עמוד ב' שאומרת, מדובר שם לגבי קורבן פסח, גם שם יש לנו אימנות על חבורה, זאת אומרת ליצור איזושהי קבוצה, ושם כתוב שמן האגף ולפנים כלפנים, האגף זה האזור הזה של פתח שיש לנו פה את המפתן, ואז מבפנים זה בפנים, מבחוץ זה בחוץ, מה קורה באמצע? אם אדם עומד בדיוק במפתן, אז הגמרא אומרת שזה כלפנים. אז בעצם ממנה עולה שצריך להיות בכיוון הפתח, זאת אומרת צריך להיות מהפתח והלאה, אי אפשר להיות בחוץ. אם אתה בחוץ, אז אתה בחוץ. כן? זה דבר שצריך לחשוב עליו. בכל אופן, ככה עולה שם מן הגמרא, והגמרא גם אומרת שככה זה גם לגבי תפילה, גמרא בפסחים. זאת אומרת, היא לא אומרת שזה רק לגבי קורבן פסח, היא בפרש אומרת שזה גם לגבי תפילה. ונאמר שם בהקשר הזה שזה חולק על רבי ישוע בן לוי שאומר שאפילו מחיצה של ברזל אינה מפסיקה בין ישראל לאביהם שבשמיים. רבי ישוע בן לוי אומר אפילו מחיצה של ברזל לא מפסיקה, לכן גם יש פה מחיצה של הקיר, אז מה? אנחנו בחוץ. אנחנו מתחברים, גם כן השכינה שורה כאן, ואנחנו גם כן מצטרפים לשכינה. אבל הגמרא במפורש אמרה, לא נכון, אם אתה בחוץ, אז אתה בחוץ. אז מה קורה? יש פה מחלוקת בין רבי יהושע בן לוי לסתם עד הגמרא, שסתם עד הגמרא אומרת שאם אתה בחוץ, אז אתה בחוץ. רבי יהושע בן לוי אומר, לא, אפילו מחיצה של ברזל, קצת מזכיר לנו את רבלזר בהתחלה, אבל הוא אומר הפוך, הוא אומר שאינה מפסיקה בין ישראל לאביהם שבשמיים, כי הוא מדבר על זה מחיצה של ברזל פיזית, כן? יש קיר של בטון שמפריד, ובכל זאת זה לא מהווה בעיה. אז עד כמה זה לא מהווה בעיה? כן? לפי שיטת רבי יהושע בן לוי. אז רש"י אומר שאפילו אם יהיה לי, כן? מבחינת המקום, אפילו אם יהיה לי פה 9 ופה 1, אומר רבי יהושע בן לוי שזה בסדר. זאת אומרת, האחד הזה יכול להשלים לי מניין. ככה הוא אומר, זה יכול לצרף לי את המניין לפי שיטת רשי, גם אם זה יהיה ככה, זה בסדר, אפילו רבי שואה בן לוי. כן, אנחנו דנים כרגע, מה רבי שואה בן לוי אומר.
בסדר, שזה גם לצרף למניין.
נכון, כי לכאורה אביהם שבשמיים עוד לא הגיע, כי אין פה עשרה. אז הוא טוען שכאילו אביהם שבשמיים הוא מעל הכל, ואז ממילא המחיצה הזאת לא יכולה למנוע את ההשראת שכינה באותו מקום. אתה צודק שזה דיוק רשי, תוספות באמת שואלים עליו את זה וכו', ולכן הם אומרים, זה לא הכוונה. פה חייב להיות עשרה. אתה, אם אתה רוצה לחשב מתפלל בציבור, זה בסדר גם אם אתה בחוץ. אבל בלי שיהיו פה עשרה זה לא עוזר. אין דבר כזה שמחיצות לא מפרידות. זאת אומרת, כדי שאתה תיצור בכלל מניין, אתה צריך שתהיה קבוצה במיקום פיזי-מציאותי. זאת אומרת, מקום גיאוגרפי שהוא רשות אחת. אם אתה ברשות אחרת, אז אתה לא מצטרף. בהקשר של לבנות מניין. אבל להיות כלול במניין זה בסדר. זאת אומרת, גם אם אתה נמצא בחוץ בעזרת אנשים, או במבואה או משהו כזה, לפי שיטת התוספות, זה יהיה בסדר. כן? זאת אומרת, תוספות אומר, זה הציור שעליו דיבר רבי יהושע בן לוי, שיש עשרה ואתה בחוץ, אתה רוצה לחשב כאילו אתה מתפלל במניין. מה פוסק השולחן ערוך בהקשר? אז זה השולחן ערוך בסימן צדיק, כמדומה לי. רק רגע. כן, בסימן נוני, בסימן נוני סעיף י' ג' הוא אומר, צריך שיהיו כל העשרה במקום אחד ושליח ציבור עמהם. ועומד בתוך הפתח מן האגף ולחוץ, דהיינו שסוגר הדלת במקום שפה פנימית שלא בידלת ולחוץ כלחוץ. זאת אומרת שהוא בכלל לא פוסק את רבי יהושע בן לוי, הוא אומר שצריך שכולם יהיו בפנים. ומי שיהיה בחוץ, הוא נחשב כמו בחוץ.
גם על הסוף, גם באמצע?
מה זה?
גם באמצע נחשב
אותם,
לא?
מה זה גם באמצע? המקום הפנים, המקום מביא הדלת. ולחוץ. כן.
זה מחביא יותר מהגמרה, לא?
שאלה אם עובי הדלת ולחוץ זה לא, כאילו, הוא מפצל בתוך חצי-חצי בתוך העובי של הדלת. בכל אופן, אז זה מה שיוצא ממנו, לפי שיטה הזאת. יכול להיות שזה גם תלוי אם הדלת נסגרת, כאילו, כמו פה שזה ככה, כמו שהציר נמצא פה, לפי זה זה יקבע איפה, מה נחשב לחוץ ולא לחוץ. בכל אופן, יוצא מהשולחן ערוך שהוא בעצם מחמיר בעניין הזה, שאפשר להצטרף בצורה כזאת. עוד מעט נסכם למייסה מה יוצא.
מה שאי אפשר להשתלב עם ברשות אחרת, אתה יכול
להתקיים? ככה יוצא מהשולחן ערוך, שברשות אחרת זה בעייתי. כן? אבל מצד שני הוא מביא לנו פתרון אחר, שבו יש אפשרות על ידי זה שאתה רואה. כן? אם רואים אחד את השני, אז זה כן עכשיו, גם זה עולה מאורחות חיים, הוא בא בגאונים שם, שיש אפשרות, גם זה לומדים מהגמרא בפסחים, שאם אני נמצא בשתי מקומות, אבל אני רואה אחד את השני, אז זה כן מצרף, מצרף אותי למניין, כן?
אם אתה לא רואה, אתה גם לא מצטרף, אתה לא יכול
ליצור. אז בוא נראה, אז פה פוסק בסעיף י' ד', מי שעומד אחורי בית הכנסת וביניהם חלון, אפילו גבוה, אפילו אינו רחב, מראה להם פניו, מצטרף עמהם לעשרה. לכאורה מדבריו עולה שמצטרף עמהם לעשרה זה ממש אפילו משלים מניין. בסדר? מדמים את זה לזימון של עשרה. יש אחרונים שחולקים על זה, אבל עקרונית יוצא שמדבריו עולה שאפילו אפשר להצטרף לעשרה על ידי ראייה. אבל אם אתה לא רואה, אז זה לא עוזר. טוב, אז מה בפועל אנחנו נוכל לעשות בדברים האלה? אז כאן יש איזשהו סיכום מסוים שמדביר, שאומר ככה. אם יש פתח, אז זה נחשב לכאורה מחיצה. פתח רגיל, זה נחשב מחיצה, ולכן צריך להיכנס פנימה. ולא להיכנס פנימה, יכול להיות שאתה אפילו לא נחשב... אתה לא נחשב מתפלל במניין אולי. ודאי שאתה לא, לפי רוב השיטות, אתה לא יכול לבנות מניין על ידי זה שאתה נמצא בחוץ. וילון, שזה משהו שהוא פחות מסיבי, זה משהו שזז, אז
אז זה נחשב, המשנה ברורה אומר שזה, אם זה מיועד לצניעות רק, משהו כזה, אז זה בסדר, ולא נחשב מחיצה. וגם אם נמצאים בשני צידי הווילון, זה נחשב מצטרף. לגבי האמצע, מה שדיברנו על האמצע, אז פה יש בו את המחלוקת האחרונים, מגן אברהם מדבר על זה, שזה כן נחשב לפנים, הוא חולק על מה שיוצא מהדברי השולחן ערוך. בכל אופן, המשנה ברורה מדייק, כמו שפה אמר חגי, שהוא כאילו מחמיר, שזה נחשב לחוץ, המגן אברהם עצמו חולק על כך. בכל אופן, יוצא שיש צורך להיכנס פנימה. זה לא פשוט להישאר בחוץ, רק לדעות, כמו שאמרנו התוספות, רבי שואב בן לוי, ואנחנו רואים שהגמרא לא חוסקת ככה בסופו של דבר, אז זה לא פשוט, גם אם יש מניין, לבנות על זה שאם אתה נמצא בחוץ, אז אתה נחשב חלק מזה. אלא מה? אם אתה רואה אולי את המניין, אז אפשר אולי להחשיב אותך כמצטרף, כמו שמפורש שם, שאם אתה מאחורי בית הכנסת, ואתה רואה אותם, ודרך החלון או משהו כזה, אז אתה יכול להצטרף. זאת אומרת, מצבים.
גם לקיין אז, גם להיות חלק מהעשרה?
לכאורה כתוב מצטרף לעשרה.
אם אתה במקרה שאתה מכה את החדר במצב, ואז אתה גם בערבית מקיצה, אז אתה, אני נגיד, כאילו נגיד, אתה מתפעל בכנסת הגדול, בדלת פתוחה כאילו, וכולם מתאים בחדר הקטן שלה,
אז כאילו אתה רואה, אם אתה רואה, אז אפשר לסמוך על זה, אבל אם אתה לא רואה, אז זה בעיה. כאילו יוצא, אנחנו לא פוסקים גם שואב בן לוי, אז יכולה, זה לא נחשב, צריך כן להיכנס.
מה, אם יש עשרה אנשים בחוץ, שכאילו עשרה רואים ואז אתה מצטרף אליהם, אתה לא רואה את המניין לבחינים.
יש עשרה בחוץ גם?
כן, תשים מניין שם.
עכשיו נשאר מניין שלנו.
לא, כאילו, כל אחד מצטרף למניין שלנו.
אז אתה אומר שכאילו זה, זה כאילו כמו שתי חבורות שיש שמש ביניהם שמצרף אותם. שאלה טובה, כאילו האם אני יכול לסמוך על זה שיש השרת שכינה מצד זה שאני עם עוד עשרה בחוץ. זה בעיה בשחרית, בשחרית של 6:40 יש שם כמה חבר'ה שהם נמצאים בחוץ ואני לא יודע על מה הם בונים כל כך, כנראה פשוט עדיף להידחק, לפחות בתפילת 18 פנימה, כאילו כל התפילה זה אולי לא נוח, אבל לפחות בתפילת 18 כדאי כן להידחק פנימה, יכול להיות שהם רואים, זה לא כל כך פשוט לראות שם, זה...
מה אני רואה, מספיק עוד בן אדם אחד למניין?
זה דלת קטנה. שאלה. כאילו כאן כתוב שראייה מצרפת, כמה מראה להם פניו משם, מי רואה את מי או מה בדיוק הכוונה, זו שאלה חשובה, מה בדיוק ההגדרה של זה. האמירה היה ברור הלכה גם כותב שראוי כן לנסות להתשתדל. בכל אופן בוא נאמר שאם אין סיבה צריך להיכנס פנימה. יש איזו נטייה משום מה להישאר בחוץ, אבל זה לא דבר טוב. טוב. עוד יותר מזה יש שדנים לגבי עזרת נשים, שהיא קצת יותר מוגבעת, האם זה גם כן עכשיו מצטרף וכדומה, שם יותר נוטים להקל, ויש פה ראייה גם ודאי, אף על פי שזה חלוק ברשות, זה בסדר. טוב, עכשיו מבחינת זה דבר חשוב לגבי הכוונה להצטרף, יותר נכון, לא בדיוק כוונה, לא יודעת איך בדיוק להגדיר את זה, אבל דוגמה, המניין מתחיל, אני, איפה אני נמצא, כן, כשאנחנו מדברים על מניין, מדברים על תפילת העמידה. לא מדברים מתי פסוקת הזמרה, ברכות השחר, לא יודע מה, לא מדברים על תפילת העמידה. האם אני צריך להתחיל יחד עם החזן, או עם עשרה אנשים, או אני יכול להתפלל איתם תוך כדי שהם באמצע, או בחזרת השעץ, מה מוגדר שאני מצטרף אליהם? כן, אז חיי האדם אומר שזה, תפילה בציבור זה שעשרה מתפללים, לא מספיק שיהיו עשרה פה וכל אחד נמצא באיזשהו מקום אחר בתפילה. צריך עשרה שמתפללים יחד, זה נחשב תפילה במניין. אבל בהקשר הזה, יש שמדייקים את דברי הרמב״ם שמספיק שיהיו שישה שיתחילו להתפלל, ככה גם עולה ממשנה ברורה בסימן סמך ת', גם הרב עובדיה אומר, שברגע שיש שישה שמתפללים, אז זה כבר נחשב תפילה שבמניין. מה זה? שיש עוד ארבעה כמובן שנמצאים באזור ואיכשהו עושים משהו שקשור לתפילה ואיזשהו מובן צריך שישה מתפללים, למה שישה ולא חמישה ושישה? כי מה זה שישה? זה רוב עניין, אז זה מספיק, בסדר? זה לגבי בכלל להגדיר שיש פה תפילה בציבור. עכשיו אתה בתור מישהו שמאחר לתפילה או בתור מישהו שנמצא בתפילה ולוקח לך מלא זמן להתפלל וכולי, מתי אתה נחשב כמצטרף? כן, נגיד שיש לנו פה תפילה בציבור, איך אתה מוגדר כמצטרף לאותה תפילה? בסדר, אז המינימום אמרנו זה שישה. אז מה אני עושה ביחס אליי? אז כאן יש הרבה מאוד, בוא נאמר, בתוך שולחן ערוך, בתוך הרמה, יש כל מיני אמירות, וגם אחר כך הגעות משה, והביא עומר, והרב שלמה זלמן אוירבך. מה לעשות בהקשר הזה? אדם שמאחר, האם להתחיל עם החזן, או לחילופין לחכות לתפילת חזרת השץ וכולי.
אז כך, נאמר כך, לפי השולחן ערוך בסימן קופטט סעיף ב' עולה שאתה צריך להתחיל יחד עם החזן, ואם לא עם החזן, אז כל זמן שהציבור מתפללים אתה יכול להתחיל ולהגיע ולחשב כאילו אתה מתפלל יחד איתם, גם אם אתה חוזר בחזרת השץ אז גם כן, אבל אתה צריך להתחיל יחד עם החזן, יחד עם הציבור. אם עושים מנחה קצרה אז צריך להתחיל יחד עם החזן, לא לחכות שהוא יסיים לקדישה או משהו זה ואז להתחיל. אתה צריך להתחיל ברגע שמתחילים, השם שפתי תפתח, אתה גם מתחיל השם שפתי תפתח, אם זה בחזרת השעה. אם אתה בדעת העמידה, אם אתה כאילו מגיע שהם בזמן תפילת הלחש, אז כל זמן שהם בתפילת הלחש אתה יכול להתחיל. ועל הרמה מסייג את כל הסיפור הזה. הוא מאוד לחוץ לו הסיפור שאתה תקשיב לקדושה ותענה קדושה או אמן של, של אתה קדוש. ולכן הוא אומר שבכל מצב שבו, אם אתה תתחיל, לא תספיק להגיע לאמן של האל הקדוש או קדושה, אז אתה צריך לחכות עד שיסתיים כל העניין הזה, ורק אז להתחיל. כך סובר הרמה שם בסימן קופטט. מה?
איך זה חולק על השולחן ערוך?
כי השולחן ערוך אומר שזה, אתה צריך להתחיל יחד עם החזן. אם אתה חזרת שאתה מתחיל איתו מיד, אם אתה בזמן שמתפילת הלחש, אז אתה מתחיל ברגע שאתה מגיע. וגם אם אתה לא תסיים, נגיד שאתה...
השולחן ערוך אומר שאם הם באמצע כבר של היחיד,
אז תתחיל איתם, כן. אתה יכול להתחיל איתם, גם אם אתה לא תסיים עד האל הקדוש או קדושה.
ולא לחכות לחזרת
השץ? ולא לחכות לחזרת השץ, כן. כי עדיף דווקא להתפלל איתם בזמן שהם מתפללים, תפילה עצמה.
כן, לעשות חזרת השץ,
לא, או לחילופין אמרתי שאחרת והגעת לחזרת השץ, או נגיד שהם סיימו, הרוב כבר סיימו ועוד מעט מתחילים, אז זה לא שייך שאתה תתפלל על דעת זה שיש עוד איזה כמה שמתפללים. חכה כבר לחזרת השץ ותתחיל איתו. או נגיד בתפילה קצרה שעושים לפעמים במנחה, אז גם כן אתה מתחיל יחד עם החזן. כולם מתחילים פה לדוגמה הפוך, מתחילים אחרי שמסיימים את הקדושה. ומדברי השולחן ערוך עולה לא ככה. אתם צריכים להתחיל מיד יחד עם החזן. כי החזן הוא מתחיל לתפילת הציבור, הציבור צריך להתחיל איתו, אחרת הוא מתחיל לבד, הוא מתפלל לבד, אין ציבור שאיתו.
למה דינו של אמן לאל הקדוש ולא
בקדושה
עצמה?
מה זה?
למה דינו של אמן לאל הקדוש?
זה או זה או זה, כאילו, זה מצב שבו הוא, נגיד, הוא כותב ככה. רגע. שולחן ערוך אומר, קדושה וקדיש, הוא מוסיף את האל הקדוש ושומע תפילה, דינן כקדיש וקדושה. בפועל לא תצא נפקא מינה, הוא רק רוצה להגיד ששניהם חשובים דומה לקדושה. זאת אומרת שגם האמן של הקדוש היא חשובה כמו קדושה, וכאילו אם נגיד אתה מתפלל יחד עם החזן, אז כל פעם שהוא מגיע לאל הקדוש, תעצור איתו ותענה, כאילו תהיה שומע כעונה ביחס לשני הדברים האלה. זאת אומרת, תעקוב אחרי החזן בנקודות האלה, האמן של הקדוש, האמן ששומע תפילה וקדושה. בכל אופן, זה השולחן ערוך וזה הרמה. אבל הפסקים האשכנזים בכל זאת, היו שחלקו על העניין הזה ואמרו שעדיף שגם לאשכנזים ינהגו כמו שהשולחן ערוך אומר ביחס לעניין הזה של אדם שמאחר, או נגיד אדם שמתפלל המון זמן לא יספיק לסיים עד הקדושה, האם בגלל זה הוא צריך להתעכב ולהתחיל עם החזן דווקא את הקדושה, או שהוא יכול להתפלל רגיל מתי שהוא יסיים הוא יסיים, ופשוט שהגיע הקדושה הוא ישתוק ויענה שומע כעונה. זה אפשרות שעולה לפי השולחן ערוך, לפי הרמה כמו שאמרנו. אפילו אדם שנמצא יחד עם הציבור, אבל הוא יודע שהוא מתפלל המון זמן, הוא יצטרך לחכות עד חזרת השץ ורק אז להתפלל, וכדי שהוא יוכל להגיד יחד עם החזן את הקדושה. אז פה אמרתי שיש הפוסקים מהאשכנזים שאומרים, כמו החזון איש וחיי אדם, שאומרים שבכל זאת עדיף להתחיל יחד עם החזן, או לחילופין, אם זה תפילת הלחש והוא מתפלל לאט, שיתחיל יחד עם הציבור, ויעזוב את הסיפור של הקדושה, אלא פשוט שהוא יגיע לקדושה, ישתוק ויכוון לציבור. למה? כי יש אומרים בזה נחשב יותר תפילה בציבור בצורה שכזאת, ויכול להיות שאולי בסופו של דבר הוא כן יספיק להגיע יחד עם החזן, וגם אומרים שבשחרית, אם הוא יצטרך לחכות עד, 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 עד זה שהחזן יגיע,
חזרה חדשה, אז הוא עושה הפסק, כי הוא הרי עומד בשירה חדשה, הוא צריך חכות. אז לכן, בקיצור, מה שיוצא זה לגבי כך, אדם שמאחר, מה שיעשה זה או ש... אם נגיד זה עדיין יש עוד זמן של תפילת הציבור, שהיא תצטרף ישר. אם הוא רואה שזה כבר לקראת סיום, שיתחיל מיד עם החזן ויענה איתו קדושה וכו'. אם אדם מתפלל רגיל אבל הוא מעריך בתפילה שלו, אז גם לרוב הפוסקים עדיף שיתפלל יחד עם, עם הציבור, ומתי שהוא יגיע, יגיע. אם הוא יספיק קדושה, יספיק, אם לא יספיק, אז שישתוק ויכוון התפילה. תפילת מנחה קצרה גם כן עולה שעדיף לפי רוב הפוסקים להתפלל שכל הציבור יתחיל עם החזן, יענו איתו קדושה ואז ימשיכו, ולא יחכו רק אחרי קדושה כדי להתפלל. בסדר? כי שוב, העניין של תפילה בציבור זה שאנשים מתפללים, ותפילת הלחש היא יותר חשובה מתפילת חזרת השץ בהקשר הזה, שזה נחשב כאילו אתה בתפילת הציבור. בסדר? כן, שהעשרה יתפללו עם השליח ציבור, כי מה קורה? קורה שהשליח ציבור בעצם מתחיל ואין אנשים שמתפללים איתו, אז הוא לא מתפלל את התפילה. הוא חזן, הוא השליח של הציבור, אבל הציבור עוד לא התפלל, הציבור מתחיל רק אחרי הקדושה. אין לו תפילה, הוא השליח ציבור, על תקן שליח ציבור. אני מדבר במנחה קצרה.
גם בדרך כלל,
זה חלק מעניין של לשתוק ולהקשיב לו, זה שכאילו מצטרפים אליו לתפילה. זה מעניין. זה חלק מעניין, כי שבאמת זה לא תהיה תפילת יחיד. הוא הרי התפלל כבר תפילת יחיד, שמה הוא צריך להתפלל שוב? אלא באמת זה אמור להיות כתפילת הציבור. לכן צריך להקשיב ולשמוע ולא לדבר ולא לשוחח.
אני יכולה להקשיב ולענות, אבל אחר כך להתחיל.
כי אז בעצם יוצא, הוא כרגע לא התפלל, כאילו הוא כרגע הוא שליח של הציבור, והציבור לא איתו, לא יהיה איתו. אחר כך, בתפילת אתה מדבר במנחה קצרה. במנחה קצרה לא אני מאמין. אתה עכשיו מתפלל, אתה מתחיל עוד פעם שהמשפתי תפתח, הוא ממשיך בשלו ואתה בשלך. הוא גומר, את מנחה קצרה זה רק עד עלי הקדוש, ואז בלחש את השאר. למה זה מנחה קצרה?
לא, אני
מעבר כן,
אני
אענק.
לא, אני
מעבר
שהוא מתפלל,
לא אני מאמין,
ואחרי קדושה כולם מתחילים
מהתחלה. כי אז יוצא שהוא יתפלל לבד. נו, מה הבעיה? כל שעת מתפלל לבד. אז זה מה שהסברתי, שזה לא נכון, שבחזרת השעת, בעצם הוא בא להוציא את משלו בקיד. ההנחה שכולם צריכים לשתוק ולהקשיב לו, זה בשביל שזה יחשב כאילו הם מתפללים יחד איתו. ואז בעצם יש לו מניין. אבל כאן זה לא, כי הם כולם עכשיו אחרי האל הקדוש פורשים ממנו ומתחילים להתפלל לבד. אז בעצם נוצר מצב שכשהוא התפלל, אף אחד לא התפלל איתו, וכשהם מתפללים, הוא לא נמצא יחד איתם. אז יוצא שאין פה בעצם שום קורלציה בין החזן לבין הציבור. טוב, עוד משהו שחשוב בהקשר הזה, ששואלים אותו רבים, זה כמה צריך שיענו לחזרת השץ. כמה אנשים צריכים שיענו לחזרת השץ? האם באמת צריך לחכות לעשרה או שלא? אז כאן יש שתי פסקים בשולחן ערוך שסותרים זה את זה, מקורם כבר בראשונים, מגעות מימוניות ושוט הראש. אז זה נציין לנו את הסתירה הזו, זה חשוב להכיר אותה. אז ככה, יש לנו בסימן נ"א סעיף ו', שם בסימן נ"א סעיף ו', כתוב שגם אם אדם נרדם באמצע חזרת השץ, אז אפשר להמשיך לא בחזרת השץ, סליחה שמדובר על קדיש. שכאילו יש דין של דבר שבקדושה. דבר שבקדושה, לכאורה שכינה שורה. שכינה שורה על עצם זה שיש פה עשרה יהודים. לא עשרה יהודים שמתפללים. עצם זה שיש פה עשרה יהודים, גם אם הוא ישן, גם אם הוא לא יודע מה. זה נחשב, זה מספיק. ככה יוצא, זה מובא בשם מאגור, הגעות מימוניות ועוד, שזה בסדר. שגם כן ככה הוא מצטרף לקדיש ולקדושה. אז בסדר? אז נוני ו' זה קדיש וקדושה, שזה מועיל. שגם ישן, והוא עדין עוד כמה, עד שישה. צריך שיהיו שישה עונים בלבד. זה מה שיוצא בנ"א ו' ביחס לקדיש וקדושה. לעומת זאת, בסימן של חזרת השץ, וזה סימן של קוף כף ד', שם עולה, סעיף ד', שם עולה שצריך עשרה. בשוט הראש הוא אומר שרע עליי המעשה, שאנשים מדברים ולא מקשיבים בחזרת השץ, וקרוב להיות ברכותיו לבטלה כשלא עונים עליו אמן עשרה אנשים. אז לכאורה, פה מדובר על חזרת השץ, יש פה סתירה. האם דין של קדושה זה עשרה שנמצאים או עשרה שמתפללים, עשרה שעונים, עשרה שיחד איתנו? כן, השכינה היא תלויה בפגילות שלנו או במציאות שלנו. אם אנחנו נמצאים פה זה מספיק, או שאנחנו גם מתפללים, עושים משהו ביחד וכו'. אז מה עושים עם הסתירה הזאת? אז יש כמה תירוצים באחרונים. יש כאלה שאומרים מן החינם. זה בדיוק ההבדל. קדיש בקדושה, זה דבר שבקדושה, ברחו וכדומה. נגיד שמסיימים ערבית, ערבית זה צריך סך הכל קדיש, אז מספיק שיהיו שישה, לא צריך לחכות שיהיו עשרה. אבל כשצריך להתפלל מנחה, ערבית צריך לעשות חזרת השעת, שם כן צריך עשרה. עכשיו חזרת השעת זה דין בתפילה, תפילה בציבור שונה מאשר סתם דברים שבקדושה. זה תירוץ אחד שאומרים בהקשר הזה כדי לפצל בין הפסיקות האלה.
כאילו,
עד גדי שבקדושה
מספיק שישה,
אבל לכל הברכות שאחרת צריך עשרה. כן, כאילו, אם זה באמת חזרת השעת, אם אין חזרת השעת, זה בסדר.
כאילו,
מנחה קצרה,
נגיד,
צריך שישה. נכון, נכון. יפה, אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה לחלק בין מצב שפה הוא ישן לבין אדם שמתפלל. כן? אדם שישן או מדבר או משהו כזה, זה בעיה. אדם שהוא ישן, הוא בכלל לא בעניין. אז שמה אומר השולחן ערוך שזה לא טוב. זאת אומרת, סליחה, אדם שהוא לא ישן, אדם שהוא מדבר או משהו כזה, אז זה לא טוב, צריך שהוא עשרה. אבל אדם שהוא מתפלל, שמה אנחנו אומרים שגם שישה מספיקים. זאת אומרת, כאן מה שמדובר פה בעשרה, מדובר באדם שמדבר. לכן, אם הוא מדבר, זה לא טוב. אבל אם הוא מתפלל והוא נמצא יחד איתנו בתפילה, אז אף על פי שהוא לא ממש באותו מקום, אני וברוך אתה מגן אברהם והוא עכשיו נמצא לי במודים או אני לא יודע איפה, זה עדיין עכשיו חלק מהתפילה וזה בסדר. ככה סבורים, מי שסבר קודם זה היה שולחן ערוך הרב, שניאור זלמן מלאדי, מי שסבר כמו שאמרתי עכשיו זה מגן אברהם וגם הציץ אליעזר, שהם בעצם אומרים שיש הבדל בין אדם שמתפלל לאדם שהוא בכלל לא בעניין, שהוא מדבר או דברים מעין אלה. כן. פה מדובר באדם שישן, נכון, זה לגבי
גם
קדיש,
גם ישן
אבל זה אולי בקדיש וקדושה, שזה יותר קל. חזרת השעת, אנחנו גם אומרים שבעצם מספיק שישה, האופן היחיד שבו יצטרכו עשרה, זה רק אם הוא באמת מדבר או דברים כאלה, אבל אם הוא מתפלל, זה לא מדבר פה על אנשים שמתפללים, הוא מדבר על אנשים שמדברים, בכלל לא בעניין. בסדר? כאן. כאילו פה בסדר, פה זה שישה, יכול להיות שבקדיש וקדושה אפשר להקל אפילו באדם שהוא לא בעניין.
לא שמאחדים בין קדיש וחזרת.
נכון. נכון, אומרים עדיין שיש הבדל בהקשר הזה שבחזרת השעץ החומרה היא קיימת רק בתנאי מסוים. בסדר? זהו, אז זה לגבי העניין הזה.
אם הישן הוא ממש לא בעניינים
כאילו. מה זה, מה זה?
אם הישן הוא אפילו בעניינים בעולם.
אבל זה רק ביחס לקדיש וקדושה, יכול להיות שבאמת לגבי חזרת השעץ ישן זה לא טוב. בסדר, באמת פה מספיק שישה. לגבי חזרת השעץ, מה שאמרנו, לא באמת החייבים עשרה, אלא רק אם הם לא בעניין. אם הם בעניין זה יהיה בסדר. זה כולה במתפלל, כאילו, באדם שמתפלל יחד.
ישן כמדבר? ישן
ישר
כמתפלל או מדבר?
לכאורה כמדבר. למרות שאפשר היה להגיד אחר. אפשר להגיד שהוא לא עושה משהו הפוך. הוא לא איתנו, אבל הוא גם לא נגדנו. בסדר. טוב, לגבי בית כנסת זה יותר מחלוקת עקרונית, לגבי מה הגדרים של בית כנסת וכדומה. בסדר, גם לא אתפק מזה, זה פחות חשוב. רק נאמר שבבית כנסת מתייחסים אליו בשני פנים. או כמקום של תפילה, ובעצם הקדושה של בית כנסת נובעת מזה שאנשים מתפללים, או מצד מה שאמרנו קודם, שהשכינה שורה במקום של בית כנסת. זאת אומרת, זה מציאות של מקום של קדושה, בלי תלות אפילו במקום התפילה. זה משליך להתייחסות שלנו לבית הכנסת וכדומה, הקדושה שלו, מה קורה אחרי שהוא נחרב, איך צריך להתנהג בו בפנים. אבל כך או כך זה אמור להסביר לנו למה תפילה בבית הכנסת יש לה יתרון על פני תפילה שלא בבית הכנסת. ולכן גם זה דבר חשוב, שלפעמים מארגנים כל מיני מניינים וכדומה, צריך לחשוב פעמיים. לפני שאנחנו מתפללים סתם בחדר או משהו כזה, במקום ללכת איזה 5 דקות ולהתפלל בבית הכנסת, שעדיין מפסידים את היתרון שיש בבית הכנסת מצד הקדושה שבו ומצד הקדושה שבו. אם נאמר שזה רק מצד שזה מקום שמיוחד לתפילה בציבור, אז גם פה יש תפילה בציבור. מה זה משנה? מה ליח, מה ליאטה? אבל אם אנחנו מבינים ששם זה מקום של קדושה, שיש אומרים אפילו מדאורייתא הקדושה שלו, אז ודאי שראוי להיעדר, להתפלל דווקא בבית הכנסת, ולא סתם ככה במקום אחר, אלא אם כן שוב יש אילוצים וכדומה. טוב.